הלאה, אנחנו ממשיכים עכשיו בלימודנו החשוב והמרתק, ספר נפש החיים ואת רבנו חיים מוולוז'ה עליו השם. אנחנו בפרק י"ג, י"ד. הדברים יחסים פשוטים לאור כל מה שלמדנו עד עכשיו, לכן אני מציע שאנחנו נעשה את זה די אקסטנסיב. שער א', כן? שער א', פרק י"ג. מה שמבואר כאן, כל הפרקים האלה, זה פרקים, כן, פרקים י"ב, י"ג וי"ד, באים לדבר על השפעת המעשים, הדיבורים והמחשבות של האדם. פרק י"ב, שעד עכשיו למדנו אותו, עסק בקדושת המעשים של האדם, איך שהם פועלים, על כל העולם. גם אני עכשיו, למשל, לוחץ על כפתור בשבת, אז לכאורה מה עשיתי? רק עברתי על משקדים בשולחן ערוך. יותר מזה לא עשיתי. לא נכון? גם כשאתה לוחץ על כפתור פה, אתה בעצם מפעיל צצות אטום בכל העולמות כולם, בלי להרגיש. כי אתה לא יודע את כל סודות ההוויה. אתה לא יודע עד איכן המעשים נמשכים. כמעשה בילד אחד שאמרו לו אל תיגע בכפתור הזה, זה יהרוס מדינה שלמה. לחץ על הכפתור, נותן לו סתירה. מה עשיתי? רק לחצתי על כפתור. לחצתי על כפתור, אתה יודע מה שהכפתור הזה עושה. כן. אז כמו כן גם, מה עשיתי?
נרסה המדינה או לא נרסה?
נרסה, ודאי שנרסה.
אז לא מספיק שנרסה המדינה, אבל צריך לתת
לו סתירה? כדי שהוא לא יחץ על עוד פעם.
לא, הרס המדינה זה לא עונש מספיק?
לא. זה עונש מספיק, זה שהוא עבר. הוא צריך לקבל. זה להפך. מה שעונש מספיק זה עצם העובדה שהוא עשה הרע. זה שהוא, על זה שהוא הרס המדינה, גם צריך לקבל סתירה. זה בדיוק הפוך.
זאת אומרת, הרס המדינה זה עונש של הכפתור. הסתירה היא עונש של הרס המדינה.
לא. העונש על לחיצת הכפתור זה העובדה שהוא ירד למדרגתו. בעצם העובדה שהוא לחץ על הכפתור. כי הוא עבר על דברי המורה, או הרב, או האבא. כן? ועל זה שהוא הרס את המדינה, הוא צריך לקבל סתירה.
הסתירה היא
אמרס
המדינה,
נכון.
לא על
לחיצת
כפתור,
היא
העונש של מעבר.
נכון, שכר מצווה, מצווה, עבירה, עבירה. זה גם במסכת אבות, כן? בעשרה מאמרות נברא העולם. והיה לו במאמר אחד יכול להיברר. אלא...
זה כתל?
לא, לא, לא. אלא, כן, זה לא בדיוק כתוב ככה.
לא בדיוק.
כן, אלא כדי לתת שכר לצדיקים שמקיימים עולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתת עונש לרשעים שמחריבים עולם שנברא בעשרה מאמרות. ואני אתם לא מבין מה שכתוב כאן. מה זאת אומרת? למה זה שהעולם נברא בעשרה מאמרות זה נותן עונש? או שכר? תשובה. כוונת התלמוד להסביר מדוע יש לתת עונש לרשע ושכר לצדיק. לכאורה, עצם העובדה שהוא רשע, זה העונש היותר גדול. ועצם העובדה שהוא צדיק, זה השכר היותר גדול. לתת שכר או עונש מחוץ לזה, זה להקטין את הדברים. לחשוב שאין לו מספיק שכר בזה שהוא צדיק. וזה לכאורה לא מובן למה לתת לו שכר. כמעשה הוא בהאו סוקרטס, חכם יווני, ידוע, יתונה. אמרו לו, יש איזה רשע אחד במדינת מקדוניה, תפס את השלטון, הרג את אבא שלו, את אמא שלו, את האחים שלו, את הילדים שלו, ואת כל הקרובים שלו, כדי שהם לא יפריעו לו למלוך. חוץ מזה, הוא מוצץ את המדינה כעלוקות. כל הכסף של המדינה זה בשבילו. משעבד את עמו, לא אכפת לו מאף אחד, אכזרי מאוד. מה צריך לעשות לאיש הזה? שאלו את סוקרטס. ענה סוקרטס ואמר, לא צריך לעשות לו כלום. למה? כי העונש היותר גדול שאפשר לתת לו, זה להשאיר אותו כמות שהוא. זאת ההשחטה היותר גדולה. וזה הגיוני מה שאומר סוקרטס. אז למה באמת להניש אותו? תשובה. אומרת המשנה, בגלל שהעולם נברא בעשרה מאמרות. אם העולם היה נברא במאמר אחד, זה כמו מכה של פטיש ששולחת רסיסים לכל עבר. כל רסיס קיים לעצמו. אמנם מאמר אחד ברא, אבל המאמר האחד הזה גרם לריבוי, והריבוי מסתיר את האחדות המקורית. ולכן כל נברא קיים לעצמו. ולכן גורלו של נברא זה אינו נוגע לגורל של הנברא השני. עכשיו שהעולם נברא בעשרה מאמרות, אומר לנו, אמר הנפרג, עשר זה אחד. כן?
כולם עריבים?
כן, זה עשר בחזקת אפס. כן? זה אחד. מה?
כולם עריבים זה לזה?
כן, זאת אומרת, יש ערות ילד. זאת אומרת, יש, בתוך הריבוי יש חותם האחדות. כמו שהאות, המספר עשר בעברית, נתאים פה על ידי האות יוד. האות יוד זה נקודה. כן, זה ריבוי, אבל זה איך. זאת אומרת, מה האופן שבו העולם נברא הוא שיש הדדיות בין חלקי העולם. לכן, הרשע, כשהוא עושה רע, עושה שני דברים. מזיק לעצמו, הוא מזיק לעולם. מצד מה שמזיק לעצמו, הוא קיבל את עונשו בעצם העובדה שהוא רע. ומצד שהזיק לעולם, יש איזון חוזר אליו, מהרע שגרם לעולם.
בגלל שהוא רשע, לא יניחו, אין הנחה שכואב לו שהוא הזיק לעולם.
לא, לא אכפת לנו.
לא, כי אם הוא סובל פעמיים, אם
הוא סובל... לא, לא אכפת לו, לא כואב לו.
זהו, זה חוזר,
ודאי, ודאי, נכון. אם כואב לו, זה היה כבר מחפר.
כן, זה היה שני עונשים.
כן, בדיוק. אבל זה כאן, זה חוזר אליו. ולכן גם, במעשים, זה כל פרק ב' היה מסביב לנושא הזה, איך שהמעשים פועלים. פרק י' ג' איך הדיבורים פועלים, פרק י' ד' איך המחשבות פועלות. זה בעצם כמעט אותו דבר, רק יש כמה התגוונויות. פרק י' ג' וכן בעניין ההתעוררות שלמעלה על ידי בחינת הדיבור. אמר עמוס הנביא, עליו השלום, סימן ד', כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מסיחו. כי אמרו בזוהר, לך לך, פבב ב' ויחיר, יש למדינים, סגור סוגריים, שלשון הגדה, שייך על רזה בבלתה. יזהיר כאן את האדם, מחמת היותו עתה בזה העולם השפל, שאינו רואה ומשיג הבניין או ההריסה חס ושלום, הנעשה למעלה בעולמות מכל דיבור ודיבור שלו. ויכול להעלות על דעתו חס ושלום, לומר במה נחשב דיבור ושיחה קלה, שתפעול שום פעולה ועניין בעולם. אני אמרתי סך הכל. אבל ידע נאמנה שכל דיבור ושיחה קלה שלו, לכל אשר יבטא בשפתיו, לא יתאבד, כלומר לא נאבד. ואינו הולך לבטל אחת ושתם. וכמו שכתוב בסבא קוף עמוד ב', אפילו הבל דפומה אתר ודוכתה איתלי וקודשה בריחו אביד מינימה דאביד, אפילו מילה דברנש, ואפילו קלה להבה ברקניה ואתר ודוכתה איתלי ולכולה. ופרשת מצורנון ה' א', כל מילה ומילה דאפיק ברנש מפומי, סלקה לאלה ובקערקין ועלת לאתר דעלת. וברש פרשת נסו דאו מילה דאפיק ברנש מפומי, סלקה ובקערקין וקיימה ואתר דקיימה, שככל היוצא מפיו יעשה למעלה ומעורר כוח עליון. הן בדיבור טוב מוסיף כוח בכוחות הקדושים, כמו שכתוב, ועשים דבר בפיך לנטוע שמיים. ובזוהר, אמוק ובהד, אלת לך מילה ומילה, ומן דאפיק מילה קדישה מפומי, מילה דורייתא התאבין מיני קלה, וצדיק לילה והתערו, קידושי מלכה אילאה ומתעטרן ברישי, וחודל ישתקח חילבת הלילה ותידה. בין באורך פרשת ויקל רשות דין א' ונוראות נפלאות עניין הדיבור של מילים קדישין דורייתא שכל אלמין נעירין בחדוותה ושמחות וגילתא בונה בירין קדישין אילאין ומתעטרן בהו בירין קדישין ואין בפרשת קדושין בהסר סוף עמוד א' וכן מבואה במקומות רבים בתיקונים שמכל דיבור ודיבור והבל דורייתא וצלוטה נעשים כמה מלאכים קדושים ובהפך בדיבור אשר לא תוך חזו שלום הוא בונה ריקים ועולמות של שו לסם רחמנא ליצלן סם זה אמריקה כן זה
דוצן.
כן. וגורם חס ושלום, הריסה וחורבן העולמות, סדרי המרכבה הקדושה, הנוגעים בשורש הדיבור. ועיין זוהר צו, למד א' ב', דהה, לד, לך, דב, וביש, וגומר, ואוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה הן רואות, כי אין לך דיבור שאין לו מקום, כי עוף השמיים יוליך את הכל, וכמה אלפי מרי גטפי, דאחדין לה, וסלקין לה, למרי דימדין, ודיינין לה, הן לטוב, או להפך חס ושלום, כמו שכתוב בזוהר, לך. צדיק בית א' ופרשת קדושים הנ"ל ולקח מילה ומילה וכו' וכמה קסטורים מתחברים עם מי דאו קלה דסלקה ויתער אתר תתנו רבנן וכו' וכמה מתערין עליה דאו ברנש ווי למען דאפיק מילה בישה וכו' עד שם. בקיצור, מה שראינו כאן מרוב ציטוטים, אני לא בטוח שהבאתם את כל הארמית, אבל הזוהר מרבה בלהראות שהדיבור פועל. בקיצור, זה מהמקורות לזה. מה?
אפשר לשאול למה באמת נענשה מרים בעונש כבד כזה? הדיבורה במשה?
לכאורה, למה כל כך קל?
למה זה קל?
סך הכל בצורת שבועיים וגמרנו, מה?
נו, ואם מישהו לוקח את זה כקשה, מה התשובה לא?
קשה? אבל זה לא קשה. עכשיו, את יכולה לשאול למה היא נענשה בכלל הדיבור?
למה היא נענשה?
למה היא נענשה? כי הדיבור מראה על קלקול בתפיסה. כן? כלומר, יש פה בלבול במדרגות הנבואה. היא לא מבינה את ההבדל בין נבואת משה לבין הנבואה שלה.
ההפך, היא כל כך מבינה שהוא הרבה יותר ממנה,
כן?
שהוא מסוגל להחזיק מעמד גם עם חיי החומר.
אז זה לימוד זכות, זה לא מה שהיא טענה.
לא, אבל על זה בא...
אני
צריכה לתרץ את העונש. אם אני טוענת כמו שאני טוענת, כן. אני צריכה לתרץ את העונש.
למה, את צריכה לתרץ.
כן.
אני לא צריך לתרץ.
כן,
כי זה... עכשיו, יודע מזה שהיה בזה חילול השם, כלומר, כי היא מלמדת את כל העם את זה. דיבורים של מרים זה לא דיבורים פרטיים, זה דיבורים כלל ישראלים. מה שהיא אומרת, כולם שומעים. כן, מרים זה דעה באומה. וגם אם היא אומרת את זה בינה לבין עצמה, הדבר הזה פועל. זה כמו החטא של משה עם הסלע. שהחומרה של החטא של משה היה שזה היה בפני כולם. לא מצד החטא עצמו, שהוא חטא יחסית קל, אפשר להסתדר עם זה. אבל זה קיבל מימד כללי. אז זה כמה שאמר כאן, הפסוק שממנו התחיל הכל, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, מגיד לאדם מסיכו. מה זה מגיד? אם אני מגיד לך משהו, אני מגיד לך משהו שלא ידעת. כן? להגיד זה לגלות משהו.
לדבר?
מה? לדבר זה, לדבר דברים גלויים. לכן, יוצר הרים ובורא רוח. אבל מגיד לאדם מסיכו, מגלה לו שמאחורי השיחה שלו מסתתר עולם שלם שבורא הרים ויוצר הרים ובורא רוח.
זה בדיבור?
מה? בדיבור. כן, אנחנו מתפלטים, עכשיו אנחנו בונים עולמות. כן, התפללתי שסדאם חוסיין ימות. בום! כן, מפציצים אמריקאים. עובדה. והרב קוק פעם אחת במלחמת העולם הראשונה בלונדון קם משנתו ואמר לבנו, היום הרגתי את ניקולאי. יום אחרי זה הגיעה ידיעה שניקולאי הצאר נהרג. זהו, זה כבר, אבל אנחנו צדיקים כולנו, מה שקרה לעזור בתשובה ולהתפלל באמת. זה מאוד דקן הצבאי, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. בזכותי, אבל לא זאת. שאם לא כן, אז בשביל אנחנו מקוללים קודם. חבל. חבל על הזמן.
לא, אני חושב שזה חבל כל אחד.
זהו. זה בזמן השטר.
בגודל האישי שלו, אבל...
ברור, ברור. אבל כל אחד, בתוכנו יש לו ניצוץ של צדיק גמור, שהוא הפועל. מה זה יוצר הרים ובורא רוח? לכאורה, סדר העולמות, זה הצילות בריאה, יצירה, עשייה. זה כזה שהוא קודם כל מעציל, מתוך כך בורא, מתוך כך יוצר, מתוך כך עושה. כאן כתוב הפוך, יוצר הרים ובורא רוח. לברוא, זה יש מאין, דבר חדש. יוצר, זה להתמיד את הקיום. אז יכולנו לחשוב שהקדוש ברוך הוא רק יוצר הרים. כלומר, ההרים ממשיכים להתקיים. הם כבר נבראו פעם אחת. מאז הקדוש ברוך הוא רק יוצר הרים, לא בורא הרים. לכן, בא הנביא ואומר, יוצר הרים הוא בעצם בורא רוח תמיד. רוח השם כל הזמן מחיה את ההרים. אז באופן גלוי, יוצר הרים, באופן פנימי, בורא רוח, עוד יותר פנימי, מגיד לאדם מסיכו. מגלה לאדם שהכל תלוי בדיבור שלו. זה מה שכתוב כאן בהגהה. נא להסתכל בהגהה בעמוד 34. וכן, ולפי סדר ארבע עולמות הביאה, כן? הביאה, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? זה הדרגות של התגשמות דבר השם. היה ראוי לומר תחילה לשון בריאה ואחר כך יצירה. אמנם העניין כי לשון יצירה פירושו הצטיירות דבר יש מיש. ולשון בריאה, פירושו דבר מחודש יש מאין, כמו שהסכימו כל הפשטנים. וכן אמרו בזוהר חדש ובראשית מדרש הנעלם, מזין רש עמוד עליה. זהו שנאמר, וזהו שאמר, אף על פי שנראה לנו שעתה אחר הבריאה הוא רק יוצר הרים, יש מיש. כי ההתחדשות יש מאין כבר היה בששתי מקדם. אבל האמת, כמאז כן עתה, כן גם עתה, בכל עת ורגע, הוא בורא אותם ומחדשם יש מאין על ידי חיות הרוח שמשפיע בהם מחדש ברצונו יתברך כל רגע. וכן אמרו באבות, הוא היוצר, הוא הבורא. והוא כנראה. כן? במסכת אבות, הוא היוצר, הוא הבורא. מה החידוש? שמי שאתה רואה אותו כיוצר, הוא באמת בורא. וממוצא דבר ישכיל המעיין לפשט עניין ארבע עולמות שנקראו אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כי מודעת, כמובן ידוע, שהעולמות נשתלשלו בהדרגה ממדרגה למדרגה. וכל שנשתלשל וירד יותר למטה, נתעבה יותר. וכללות העולמות, הם נחלקים לארבע חלוקות שונים בערך מעלתם. לבד הצרצחות העליונים שנחלותם בחלוק של אצילות, זה מסודר. ועולם הראשון מהארבע שהצילו התברך שמו, אשר אנו יכולים לכנותו בשם, נקרא אצילות. ואצילות פי שניים לו. מה זה פי שניים לו? יש לו שני פירושים. מה שני פירושים? איך אתה מזיר את המילה אצילות? סתם דבר. מה זה אצילות? אצילות. למה קוראים לעולם הזה, לעולם העליון, עולם האצילות?
קצה.
מה?
קצה. ולצילם בני ישראל
לא שלחתי. כן, לא. זה קצה. למה? למה אצילים?
חוטים שווה.
אציל זה פחות.
הוא אצל. הוא בצד. הוא לא במרכז.
אצל. אז פירוש ראשון שאני נותנת, הוא פירוש ראשון אצלי. אצלי, אצלך, אצלו, אצלנו. נכון? עולם האצילות, כמו זה העולם שאצלו. הקרוב ביותר. כן, זה אצלו. זה לא אצלנו, זה אצלו.
מה? זה מה פחות.
פירוש שני, זה מה שאתה אומרת. כהאציל. אמנציה. כן? מהאציל. אז גם פה שני הפירושים. והצילות משניים, לשון חיבור, כמו אצלו, ושון התפשטות רוחני, כמו ויצל מן הרוח. וכמו הצילי ידיו, שהם מחוברים בגוף תמיד, וגם התחלת התפשטות ידיו. כי עולם האצילות הוא הכוללות גמור, כמו שכתוב בהקדמת תיקונים באצילות, יהיו גמור אחד ועץ חיים שער, פרושי הבייה, פרק ז', דברי שער, ציור עולמות הבייה, ולמד הרחוב, שער של שלות, היו ציורו, פרק ג', ושער הצלם, פרק אלו, שער השבע, פרק אלו, שער שער, בייה, פרק ב', וברש, פרק ג', אין שם. ונקרא, עין, דלת מחשבה, תפיסה, מהות ההתעצלות והחיבור. אין אף אחד לא מבין, איך הקדוש ברוך הוא מתחבר אל העולם. זה למה, ופני, ויראו. דאיהו וחיוי וגמוי אחד. שהוא וחיותו ועצמו אחד. עולם השני נשתלשל וירד מדרגה יותר מהראשון, שמושג על כל פנים קצת מציאותו שיוכל להיקרא יש, והוא היש מאין, לכן נקרא בשם בריאה. כן, אמרנו שדברו זה יש מאין, אז מאיפה העין הזה?
מהיש?
לא, העין זה הצילות. זה מובן? מה שהוא אומר כאן עשייה. כן, הבריאה זה פעולה יש מאין. יצירה זה יש מיש. אז היש שממנו בא היש, אני מבין, הוא בא מאין. לא, היש הזה בא מיש, אבל יש מאין, מאיפה בא העין? העין בא צילות. זה מובן? כלומר, אנחנו אומרים שקדוש ברוך הוא ברא מן העין, נכון? נכון או לא נכון? כן או לא?
כן.
אז מאיפה בא העין?
מאיפה?
זה בעולם האצילות.
מה?
הקדוש ברוך הוא ברא את העין. שלמה. הציל אותו.
והעשייה?
מה? רק רגע. קודם כל, אוקיי? אנחנו שומעים את זה. עין זה המקור. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא בורא מתוך כלום. הוא בורא מתוך העין. העין זה מציאות. לפני המציאות. מציאות שיצלו, זה עולם האצילות. העין הזה כמובן, הוא לא סתם נברא, הוא בא מת השם. כך שכבר נקרא לו עין מי יש. מי שרוצה. אבל לא חייב להתחשב בנושא. עשייה, זה גם הגמר.
אז מאיפה יש אצילות?
מה? מת השם. מאצלו. הוא האציל את העין. מתוך העין הזה, יש ריקות שמתוכה אפשר לקרוא את העולם. זה כמו שמשל, אפשר לקרוא לזה במקום זה, אם תרצה, בשם מקום. שאלה, האם יש בשיעור הזה מקום לחתולים?
אין.
יש מקום לחתולים?
מה זאת אומרת יש מקום?
האם, גם חתולים רוצים לבוא לשמוע את השיעור.
שיבואו.
אז אני אומר, לא, זה השיעור הזה נועד רק לבני אדם. אז אין מקום. בא מישהו, מקשה, זה לא נכון. הנה, ראיתי, סברתי את הבלטות, יש מקום גם לשים חתולים. זה נכון שיש מקום טכני, אבל אין מקום מנטלי. אני לא נותן מקום לאפשרות הזאת שחתולים יבואו לשיעור.
אפשרות.
כן. המקום, אפשרות הקיום, כן, מקיים. מקום זה מקיים. לכן צריך, לפני שיכנסו בכלל חתולים, צריך בכלל שנחשוב שיש מקום לזה. לכן לפני שיש עולם, יש מעין, צריך קודם כל שיש איזשהו עין, איזשהו מקום לעולם. זה מובן? רצון הבורא שיהיה מקום לעולם, זה הצילות. זה אצלו, כי זה לפני שיש עולם. בנת? הלאה. זה משהו.
איפה זה בפרשת בראשית?
ברא. זהו, זה בראשית, סליחה, במילה בראשית. בראשית, אחרי זה ברא. בראשית הצילות. נתן מקום בכלל שתהיה ראשית. מתוך כך ברא. בסדר? את השמיים, יצירה. את הארץ, עשייה.
חיים בראשית.
טוב, זה עוד סוד אחר.
אם לדוגמה אנחנו אומרים שהדיבור, התפילה, לא משנה מה, יוצר יוצר ערים וכל מיני דברים גדולים, אם לדוגמה אדם קורא, מתפלל בצורה מסוימת ואחר כך הוא אומר את זה אני לרפואה למישהו או לעילוי נשמת או משהו,
נכון, אז זה פועל ודאי שזה,
אז זה כאילו כל מה שהוא אמר עובר לצד השני לאיש השני.
כן, כן, כן. מה זה לימוד לעילוי נשמעת? מה זה תפילה לאדם? מה זה?
יש קשר בין המילה...
זה כמו מדליק נר מנר, אל תדאג לו. גם מינו לא עבד. כן?
בין הצילות למילה... ציל?
כן. אדם אציל זה אדם ששונה מכולם, הוא נאצל מהם.
הוא נמצא אצל אצלו. לא שם לב לאחרים.
אז הוא נאצל מהם.
הוא נאצל, הוא נבדל מהם.
נאצל זה נבדל?
כן. להציל, למשל, אצלתי לי, אצלתי לך ברכה. כלומר, אני חילקתי כולם, ואצלתי לך משהו. זה כמו משהו, אולי קרוב למילה להציל. אז זה ששמרתי בשבילך. אז אציל זה אדם שנבדל מכולם. אותו דבר. שיש לו, שהנפש שלו נבדלת, אינה נפעלת מן החוץ.
לא מלשון צל?
לא. מה? הוא לא נפעל מן החוץ. החוץ לא פועל עליו. הוא אציל נפש. יש אחר שכועס כל הזמן. כל הזמן החוץ פועל עליו. מה שקורה מרגיז אותו. אז הוא לא אציל. איפה זה? ועולם השני נשתלשל וירד מדרגה יותר מהראשון שמושג על כל פנים קצת מציאותו שיוכל להיקרא יש. הוא היש מאין, לכן נקרא בשם בריאה כמו שכתבתי לאל. עולם השלישי נשתלשל בסדר המדרגות מעולם השני ונתעבה יותר שמציאותו מושג יותר והוא היש מיש. ולכן מתואר בשם יצירה, כמו יוצר חומר, כן, כמונה כדר, שהוא יש מיש. ועולם הרביעי הוא גמר מלאכת כל העולמות שקדמו הוא, ותיקונם על תכלית הטוב האמיתי, שכיוון הוא התברר שמו בעניין כלל הבריאה כולה, והוא זה העולם התחתון שבו דירת האדם המנהיג העולמות בכוח מעשיו. וכמו שנאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ואמרו בבראשית רבה, פרשה ח', והנה טוב מאוד, והנה טוב אדם. וכן הוא פרשת ת' ופרשת ד', אמר, שם אמר רבי שמעון בן אלעזר, מתחילת בריאתו של עולם, נתאבה הקדוש ברוך הוא לעשות שותפות בתחתונים. וכן הוא מתנחום מעברתו בחופותי, ופרשת נשוא עיין שם, ולכן נקרא עשייה, המורה על תיקון הדבר, מלשון ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. והרבה כיוצא.
למה הוא לא אומר נעשה אדם?
אין משם ראייה, אין משם ראייה, כן הוא רוצה להוכיח.
מישהו ברא את כל העולם, אז הוא רוצה לגמור את עשייתו.
זה ברור שזה ההסבר, אבל אין משם ראייה, הוא רוצה להוכיח, להביא מקור לזה שהעשייה זה שם גמר. וכן אמרו בזוהר חדש, שם עשייה הוא תיקון הדבר, בגודל ומעלה, מכמות שהיה, כמעט את אמרת, ויעש דוד שם, עד כאן. או, ועשתה את ציפורניה. מה זה לעשות ציפורניים? ותקנה אותה, גמרה אותה. וכתיב, עמוד 36.
אז רגע, למה יש קפיצה?
מה?
אשר ברא אלוהים לעשות, ודלגו על היצירה.
ברא כדי שיעשו. כלומר, העשייה זה ההוצאה לפועל של התוכנית שבבריאה. בסדר? וכתיב, למה יקצוף? זה אחת הבעיות, כן? האדם נברא, אבל עוד לא נעשה. אז הקדוש ברוך הוא ברא, יש לו תוכנית בשביל האדם. התוכנית הזאת היא כבר שלם לגמרי, במחשבת הבורא, ברא אלוהים. אבל העשייה תלויה באדם, אז זה עוד לא נעשה. ברא אלוהים כדי שיעשו. וכתיב, למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשי ידיך? ואמרו, גדול האומר בפיו מן העושה מעשה. ואמרו, זל כל המחליף בדיבורו, כאילו עובד עבודה זרה. זהו שכתוב, הוא מגיד לאדם מסיחו, רצה לומר שבעת עמוד האדם לתת דין וחשבון לפניו יתברך, אז הוא יתברך מגיד לו הסוד, רזה דמילתא, מה שגרם שיחו למעלה בעולמות העליונים. כמו שנתבהר לאל שלשון הגדה, פירושו רזה דמילתא. כל זה, פרק ג' אם כן מדבר על פעולת הדיבור. פרק ד' וכן על ידי התעוררות שלמעלה, על ידי בחינת המחשבה, עוד יותר. זה מכוון כנגד נפש, רוח ונשמה שבאדם.
מה מכוון נגד נפש, רוח ונשמה?
נפש פועלת במעשים, הרוח בדיבור, הנשמה במחשבות. וזה מה ש... מה?
זה כבר קצת גוטשפט, כמו שאומרים.
שועד
הגוטשפט. שבעת עמוד האדם לתת דין חיבו לפניו יברח, אז הוא מגיד לסוד דרזה דמילתא, מה שגרם שיחו למעלה בעולמות.
מה זה גוטשפט?
מאוחר כבר...
שפט זה מאוחר, נכון?
כן.
כן, אבל מגיע לו שיגידו לו.
פעם.
לא כולם מגיע להם שיגידו להם. לרשעים ולחטאים מגיע.
מגיע.
כן, אבל לליצים לא.
כן,
זוכרת את זה?
כן.
אשרי האיש אשר לא הלך בדרך חטאים, בדרך רשעים, עכשיו. הוא דרך חטאים לא עמד, עכשיו ליצים לא ישר. כי בתורת השם חפצו. אז מה יקרה? על כן לא יקומו רשעים במשפט. כלומר, לא תהיה להם תקומה, אבל המשפטים יגיעו. וחטאים בדת צדיקים. לחטאים תהיה תקומה, אבל הם לא יהיו בדת צדיקים. כי יודע השם דרך רשעים, דרך צדיקים ודרך רשעים טובה. ומה עם הלצים? הלצים שכחנו אותם בדרך. זאת אומרת, הלץ אומר, אין שום דבר חשוב. אין שום משמעות לכלום. אז גורלו נקבע כבר בעולם הזה. אבל הרשע יש לו מערכת ערכים. מי שלא, לחטא, יש מערכת ערכים. מי שלא, אז יש לו זכות להבין למה זה לא נכון. לכן מביאים אותו למשפט ומסבירים לו. אתה מובן?
לא כל כך.
למשל, אני הלכתי לפי מערכת ערכים מסוימת שהיא לא נכונה. אבל מערכת הערכים הייתה לי.
כיוון.
כיוון, מחשבה, מבנה. אז אני רוצה שיסבירו לי למה אני טעיתי. למה זה לא היה נכון. מה שאין כן הלץ, יש לו, לא אכפת לו מכלום. הוא גם לא רוצה להבין שיש משמעות. הוא גם לא חושב שיש משמעות. אז באמת בעולמו אין משמעות לכלום. בעולם אבסורדי. לכן הוא גם לא מגיע למשפט. גם לא מחפש את זה.
הוא לא סובל מזה.
הוא גם לא סובל. וזה אחד החסדים הגדולים שעשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. שהעולם נראה כפי שאדם רוצה שיראה. אני רוצה שהעולם יהיה אבסורדי, אז הוא אבסורדי. מעניין מאוד. הפילוסוף קאמי. שהפילוסוף של האבסורד טען שכל העולם אבסורד, מת בצורה אבסורדית בתאונת דרכים. זה דבר עצום. המידה כנגד מידה, זה בא להציל.
כל מה בתאונת דרכים זה אבסורד?
לא, אבל התאונת דרכים שלו הייתה אבסורדית. אני לא יודע למה, אבל כותבי תולדותיו אומרים שמת בתאונה אבסורדית. מעניין.
יש תאונות אבסורדיות.
כן, יש תאונות אבסורדיות, יש משמעותיות, משמעותיות, יש אבסורדיות.
אבל זה מעניין שזה קרה לאדם שהוא חשב שכל אבסורד.
כן, כן, ולכן הוא זכה לזה, הייתי אומר. להבדיל, אני פעם סיפרתי על מקס נורדאו, איך הוא נעשה אפיקורס? זוכרים? מקס נורדאו נעשה אפיקורס.
לא, רק הרבים מספר שהוא התעבר בסוף ימיו, כי הוא השוויץ בזה שהוא תמיד הסתכל על כהנים בעת נשיאת כפיים.
כן, זה נכון.
זה שני דברים שלא חייבים לקשר ביניהם, יש כאן הרבה... תנאים שהתעברו
לא, אבל מקס נורדאו נעשה אפיקורס בגלל זה. זאת אומרת, אמרו לו כשהוא היה ילד, אמרו לו שאם הוא יסתכל על הכהנים הוא יהיה עיוור. הוא יסתכל ולא נהיה עיוור, אז ככה עזב את התורה.
ובסוף יומם
הוא
חזר לתורה?
כן, חזר בתשובה.
אחרי שהוא התעבר?
אני לא יודע אם זה אחרי, אבל הוא גם זכה לזה להיות עיוור.
טוב, ומי שרוצה לקשר
ביניהם, זכותו לקשר. אני חושב שזה הוא עצמו קישר.
גם כן זכותו.
כן. אגב, הייתה לו חזרה בתשובה אמיתית, כי הרי הוא היה נשוי עם גויה.
הוא לא רצה ששמו יתנוסס.
כן, ולכן הוא אמר שהוא לא יכול לרשת את מקומו של הרצל, כי יש לו קטן בחייו.
ולהרצל לא היו קטנים? הוא כולו מ...
אני אמרתי שהרצל היה בסדר? אמרתי שמקס נורדו היה בסדר. ועל זה נאמר, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוכנים לו על כל עבונותיו. חוץ מזה שהוא היה מזירה דוד המלך, אז פה. מציצי אברבנל. אז זה בפרק י' ד' והוא מדרגת המחשבה. וכן על התעוררות של למעלה, על ידי בחינת המחשבה, אמר דוד המלך עליו שלום, היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשה. והיה צריך לומר, המבין כל מעשה. למעלה בפרק ב' פירשנו על בחינת המעשה. יש לפרשנו גם כן על בחינת המחשבה. והוא, כי ייתכן ששני אנשים עושים עבירה אחת. ועם כל זה אין עונשן שווה. או מפני שהאחד שכלו והשגתו יותר גדולה מחברו, מצד ששורש נשמתו ממקום גבוה ועליון משל חברו, והעונש הוא כפי עניין הפגם שגרם למעלה. והפגם של כל אחד מגיע עד שורש נשמתו, כמו שכתוב בתיקונים, סוף תמג, מן דפגם ניתיתה, פגם לאלה, לאתר דית גזר נשמתה, ושם בתיקון עין, קפקף ג' א', ואחד ברנש, עביד, חובין, כפו, מהו ברנש, אך יסליק חווה לאתר דית גזר נשמתה וכו', ועוד שאיו סגי כפון דרגה, וכן כתב האריזל בשער היחודים ראש תיקון עוונות. הוא עברי את שחיים בקדמת שער השבת פרק א' וגלגולים. ואינו דומה המתנף חצר המלך למתנף פלטין של מלך.
מה זאת אומרת?
מה?
מה זאת אומרת?
מה השאלה?
אינו דומה.
זה לא אותו דבר.
לא, כאילו מה, יש לו איזושהי זכות מעליו? שניהם מתנפים, אז מה?
מתנפים, אבל זה יותר חמור. לתנף את חצר המלך זה פחות חמור מאשר לתנף את הפלטין של מלך. וכל שכן הכיסא הוא בגדי תפארתו, וכל שכן הכתר.
לא, אבל למה המשל הזה ניתן כאן?
כדי להראות שכל אחד ואחד, שני אנשים עושים אותה עבירה. וזה נענש יותר. לכאורה עשינו אותה עבירה. אותו סעיף בשולחן ערוך אנחנו רמסנו. נכון. אבל אתה, יש לך שורש נשמה כזה שהפעולות שלך פועלות הרבה מאוד. יש אחד אחר ששורש הנשמה שלו הוא כזה שפעולותיו אינן משפיעות כל כך. לכן אצל אדם זה חמור מאוד. אצל אדם אחר זה לא כל כך חמור.
זה אדם לא יודע, אבל עניין של שורש הנשמה.
הוא לפעמים יודע, לפעמים לא יודע. תלוי לפעמים מדרגת הרגישות שלו. מדרגת הרגישות שלו. אינו דומה, כן? ואף שכל...
שואל לפני, שואל לפני זה.
מה? בכל שכן הכיסא, או בגדי תפארתו, בכל שכן הכתר, ואף שכל עולם שהוא יותר גבוה ונעלה, אין בכוח העוון לפעול בו גם ורושם גדול כל כך. עם כל זה, עונשו גדול יותר. כן, יש פה שאלה. הרי מי שיש לו שורש נשמה גבוה, נשמתו נגזרה מעולם האצילות, נגיד.
קשה להגיע לשם.
אז נגיד הוא פוגם עד העולם האצילות, אבל מה קורה יכול לפגום שם? כן, אז לכאורה, עונשו צריך להיות ביחס הפוך. הוא הרס פחות.
למה זה פחות?
לא, ככל שהוא מגיע רחוק, גם העולמות מגיעים רחוק, זאת אומרת, זה אותו יחס. מי שנשמתו בזורה מרחוק, הוא מגיע רחוק.
למה זה פחות?
הרי עולם האצילות קשה מאוד לפגום אותו. הבריאה קצת פחות, יצירה קצת יותר קל, עולם העשייה קל מאוד לפגום. תפתח את העיתון, תראה. אז לכאורה, אדם ששורש שהחטאים שלו מגיעים עד עולם האצילות, סך הכל מה הוא כבר עשה? מה כבר, כמה כבר אפשר להרוס את עולם האצילות? אי אפשר להרוס אותו הרבה. זה עמיד נגד אטום אפילו.
אם שלוש נשמתו בעולם האצילות, אז הוא כן יכול להרוס.
כן, אבל לא הרבה. כי עולם האצילות במהותו הוא חזק כמו בונקר.
אבל עד עולם האצילות.
מה?
הוא חזק בשביל מי שלא שייך לשם.
עד. שאר העולמות עד
שהוא.
כן, עד עולם האצילות.
אז הוא משהו עונה, תראו משהו עונה. כן? כי מי שהוא ממונה לטהר ולצחצח כתרו של מלך, אם השאיר עליו אפילו אבק מועט לבד.
שר משקין.
אין ארוך ודמיון לעונשו, לעונש הממונה לנקות חצר המלך, אף אם השאיר או הניח בתוכו הרבה רפש ותית. אבל אתה היית צריך לנקות את כתר המלך. יש רק אדם אחד בכל הממלכה שזה התפקיד שלו. והוא, לא ניקה את זה כמו שצריך, חמור מאוד. אבי, מה עם חברי? שהוא דווקא השאיר הרבה בוז בחצר הסוסים. לכן רבו משפטי השם אמת בשינוי חילוקי עונשים לאין קץ. לכל אחד כפי מדרגת הפגם בשורש נשמתו מאיזה עולם חוצה. גם לא יהיה שווה עונש שני אנשים מטעם שלא הייתה מחשבת שניהם שווה. אז זה דבר יותר מובן, יותר רציונלי. אתה התכוונת טוב, ושני התכוון לרע, מזיד, שוגג. בעת עשיית העוון והפגם נמשך בעולמות, גם לפני המחשבה בעת העשייה. ואם האחד ידביק יותר מחשבתו לעבירה, ודאי שהוא ראוי לעונש יותר גדול. כי אז הפגם מגיע חס ושלום לעולמות יותר רדינים. ומטעם זה, השוגג עונשו יותר קל מהמזיד. לכן אמרו שיעורי עבירה קשים לעבירה. כלומר, זה שהשוגג קל יותר מהמזיד, זה לא סתם התחשבות, אלא זה בגלל שבפועל הוא באמת פוגם פחות. מעשה, אותו מעשה, כשהוא נעשה בשוגג, הוא הורס פחות. קל וחומר כשהוא נעשה במתעסק, שהוא הופך אפילו להיות מצווה. למשל, מה? למשל, אני הדלקתי את האור בשבת. שלושה אנשים. אחד הדליק את האור כדי להרגיז את הרבנים. חמור מאוד. השני הדליק את האור כי הוא חשב שזה לא שבת היום, אלא יום שלישי. זה שוגג, זה לא יפה, צריך להביא קורבן. והשלישי הדליק את האור בלי לשים לב בכלל שהוא מדליק. אז אפילו קורבן הוא לא צריך להביא.
זה אפילו מתעסק?
מה? זה נקרא מתעסק. ולפעמים אפילו אפשר לומר שזה השגחה שרצתה שיקרה הדבר הזה. זאת אומרת שאפילו יכול להיות שזה מצווה.
למה זה מצווה?
כי זה, כי הוא אנוס. זה דברים שמסודרים על פי השגחה עליונה.
יש הזעקה.
מה?
יש הזעקה.
אז מה אם יש הזעקה?
לדוגמה, כמו שנתנו
הוראה, להדליק
את הרדיו.
לא, זה, אז כבר שמה אין איסור, אפילו במודע.
זה גם עניין של אנוס.
לא, זה לא אנוס, זה מותר, משהו אחר.
זה לא עניין של אנוס, זה לא נחשב כמצווה?
זה מצווה, זה לא אנוס. אנוס זה דבר שאני עושה בלי לשים לב שאני עושה אותו. כאן אני שם לב, אני מדליק את הרדיו, אני מדליק בכוונה וזה. משהו אחר לגמרי. אתה מבין את ההבדל? זה לא אנוס, זה מותר. אז לפעמים גם דברים שאדם עושה באונס, עבירה שהוא עושה באונס, בלי לשים לב שהוא עושה אותם, אז זה לא על התלוי בו. זה על זה נאמר, והאלוהים אינה לידו. זה כביכול מן השמיים סידרו שזה יקרה. לכן זה לא פועל אותו הדבר, גם המחשבה משפיעה. זהו שכתוב, היוצר יחד ליבם, היינו שרואה יחד מחשבות ליבם, כמו שפרשו חז"ל, במסכת ראש השנה, י"ח א', המבין את כל מעשיהם, רוצה לומר שהיוצר העליון יברך שמו, רואה ומבין מחשבות ליבם, המצטרף אל מעשיהם, ודן את כל אחד, כפי עניין מחשבת ליבו, שהיה בעת עשיית תיאבון, וכן אמר שלמה המלך עליו בשלום, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם.